אנו באורות התורה, אחרי הפרק האחרון יש כמה הערות הנקראות לחיזוק דברי תורה. זה ליקוטים מתוך אגרותיו של הרב זצ"ל, שמתוכם עולות מספר הדרכות ביחס ללימוד תורה. הנני מוסיף לזרז למזורז כמוך, שיהיה כמוך שיחיה, לשקוד על התורה ולחזור יפה על לימודך, כי זהו עיקר פרי הלימוד. אם אדם לא חוזר על מה שהוא לומד, אז אין בזה ברכה, בגלל שזה ידיעה ירפילית. מה שאם כן הוא חוזר, אז הידיעה מתעמקת, הוא גם יכול לדעת מה הגבולות של מה שהוא לומד, הוא יכול להקשות קושיות, הוא יכול לתת סירוצים, הוא יכול לפתח. ככל שהבסיס הוא יותר מבואר, לכן לא צריך לקוץ בחזרה. חזרה היא הכרחית. ולשום לב למוסר ויראת השם כפי מיסת הפנאי, כי זהו עיקר הכל, ואם כי הזמן האפשרי ליחד לימודים אלה הוא חלק קטן. כלומר, מלבד זה שצריך ללמוד תורה, יש עוד דבר שצריך ללמוד, זה המוסר. יש פה הגדרה מאוד מעניינת. מוסר זה לא תורה. כשאני לומד מוסר, אני לומד בעצם לימוד ראשוני, השכבה הראשונית של הלימוד, שהוא מה שנקרא דרך ארץ. לפי הכלל, דרך ארץ קדמה לתורה. אז יוצא לפי זה, הפשוט הוא מובן מאליו, לא מן התורה אני לומד מוסר, אלא להפך, אם אני מוסרי אז אני יכול גם ללמוד תורה. באמת או לא יצחק? נכון? אם אני מוסרי אני יכול ללמוד תורה, אם אינני מוסרי ואני לומד תורה, אז מה הדבר הזה יעשה? יגרום ליותר קלקול. זה בסוף הספר יש לחיזוק דברי תורה. כן, לפני הרצאת הרב. כן, אנחנו עושים כן בפסקה הראשונה. ולשום לב למוסר ויראת השם כפי מיסת הפנאי. אז ברור שצריך ללמוד מוסר, כמו שבדיוק צריך לאכול ארוחת בוקר, אבל לא ייאמר שהאוכל ארוחת בוקר למד תורה בזה. כן.
רב, כשמרשים שלמוסר
אני אומר תורה? יפה, לא. תלוי למי, לך אולי, אבל אדם שלמד תורה ואיננו מוסרי, לא רק שהוא לא יעשה מוסרי על ידי כך, אלא הוא יעשה מקולקל יותר. משל למה הדבר הזה? קח דוגמה, לדבר לשון הרע, זה בסדר או זה לא בסדר? זה חמור מאוד. עכשיו נתאר לעצמנו אדם שאיננו מבין כמה שזה רע לדבר דברים רעים על חברו, הוא לא רואה בזה בעיה, אבל הוא רוצה להיות נאמן להלכה. אז הוא לומד הלכות, והוא רואה בין היתר שלכות לשון הרע. אז מכיוון שהוא אדם דתי, הוא אדם נאמן להלכה, אז הוא מקיים את ההלכות האלה. אבל עדיין החשק שלו לדבר לשון הרע הוא חשק גדול. אז האיש הזה יהפוך להיות המומחה הגדול ביותר בעולם למקרים שבהם מותר לדבר לשון הרע. זה דוגמה. איסור לשון הרע בהלכה נאמר כלפי יהודי, כלפי גוי אין איסור. לא מצאנו בהלכה איסור נורמטיבי של איסור דיבור של לשון הרע על גוי. נורמטיבי מחייב מבחינה משפטית. עכשיו נתאר לעצמנו אחד כזה. כמה גויים יש בעולם אגב? כמה? 6 מיליארד. 6 מיליארד. אתה כבר בסטטיסטיקה הישנה. יש 6 מיליארדים של גויים בעולם. יש לך אם כן 6 מיליארדים של בני אדם שאתה יכול לדבר עליהם לשון הרע יומם ולילה בלי לעבור אף פעם על האיסור שבשולחן ערוך. אז אתה תהיה בסדר מבחינת ההלכה, אבל מבחינת המוסר תהיה מושחת. ברור? אז קודם כל צריך לדעת שההלכות ניתנו ומי שאצלו הרגש המוסרי כבר פעם. אני מבין שזה רע לדבר לשון הרע. עכשיו יש לי ההלכות, איך עושים את זה? את זה מותר, את זה אסור. אבל התחושה הבסיסית קודמת לתורה. איפה קיימת? כתוב בויקרא רבה, 2,000 שנה קדמה דרך ארץ לתורה. זאת אומרת, יש הצטברות של ניסיון של התרבות האנושית במשך שנים רבות.
כלומר,
אין רק את זה מאיפה. מההצטברות של הניסיון המוסרי של
הדוד. וההצטברות הזאת היא לא באה.
היא באה מהטבע המוסרי הנשמתי. יש בה אדם.
הצבע הזה מוסרי, כי יש לבד...
זה מצד הנפש. זה מצד הנפש. יש מכן באדם שני מוקדים. מוקד נפש, מוקד נשמה. מצד המוקד נפש יצר לב האדם רע. אבל יש מוקד נשמתי שיש לו תביעה מוסרית. כמובן? למה החינוך הזה קיים? מה, למה החינוך הזה קיים? זה בני אדם עשו את החינוך הזה.
לא,
לא,
לבעני הפרש. שסיכובה שלו, אז בכל זאת מה מהתורה.
לא. לא היה חינוך לפני מתן תורה.
בסדר.
וכי לא מצאנו משנות מוסריות מפותחות אצל הגויים שלא שמעו על התורה? אריסטו לא כתב את האתיקה אל ניקומקוס? וקונפוציוס לא כתב את ספר המאמרות?
מקפל את הכל, אבל כשאדם היום נולד למשפחה,
יכול להיות.
אם המשפחה היא משפחה דתית, אז הרגש המוסרי הטבעי נקרא לזה כך.
עשוי להיות גם גרוע יותר. יכול להיות מצב שאדם גדל במשפחה דתית, ולכן החוש המוסרי הטבעי אצלו חלש. בגלל שהוא רואה את הכל דרך המשקפיים של ההלכה. למשל, יש אדם שיאמר, אני אוהב את רעי כמוני. למה? כי זה כתוב בתורה. אם זה לא היה כתוב, אה, הייתי סונא.
זה אחרי שהוא למד,
זה לא חושב
על זה, הוא לא יודע.
זאת אומרת, זה קיים. זאת אומרת שיש נטייה טבעית שקודם את הלימוד.
אבל לא, אני אומר שזה...
זה
רק את רעי כמוני.
למה אתה מתעקש? הרי אתה הסכמת איתי שהיה מוסר וערכים וחינוך עוד לפני מתן תורה. זה מספיק לנו. זאת אומרת שיש בטבע האדם הישר לעשות את הטוב ולא לעשות את הרע.
אבל אם נעשים מהאדם הישר ונעשה את זה
להמחיא,
זה יכול להביא גם
לסונות,
כמו למשל הנאצים, שגם אין להם...
מה שמה
מזיפה? אולי אם היה מוצר למה שהם רצו?
לא.
למה?
לא.
לא.
אני הבנתי, אבל אני רוצה גם להמשיך את התשובה שלי. אתה יותר לעשות שהתשובה שלי ממוקד עם מילה אחת. כן. הנאצים טענו שהמוסר זה דבר רע. כלומר, הם היו מודעים לכך שהערכים שהם דוגלים בהם הם מנוגדים למוסר. זאת אומרת שגם הם הכירו מציאותו של המוסר, רק הם התנגדו לו.
אבל יש להם מוסר אחר.
לא, זה לא רק שהם הבינו את זה. למשל, היטלר, יימח שמו וזכרו לברכה, אמר שהתרבות האירופאית מורכבת משני יסודות, בנויה על שני יסודות. היסוד היווני והיסוד היהודי. היסוד היווני הביא לעולם חוכמה ויופי. ואילו היהודים הביאו יסוד מחליש, המוסר, וצריך לשחרר את אירופה מן היסוד המחליש הזה. הבנת? אז זה לא המוסר, זה התנגדות ערכית למוסר. אבל זה לא שהיטלר לא חשב שיש מוסר.
אז אם גם אדם או עם במהלך היסטוריה המציא לעצמו כמוסר?
שהוא בוחר להיות רשע. זה עם שבחר להיות רשע.
לא, לא בוחר להיות רשע. תראה את מחוקים מוסר חדשים שלא היו עד כה, שככה נהגו בעם שלו. ולמרות שהם נוגדים חוקי מוסר אחרים, למשל אצל הקניבלים, אני לא יודע, יש להם חוקי מוסר שונים קצת משלנו.
כן, זה מוסר ירוד. כלומר, עוד לא, הם עוד לא הגיעו למדרגת המוסר המינימלי. הקניבלים הם עדיין במדרגה שמתחת לאדם. זה משנה במסכת קידושין. כל מי שאין בו לא מקרא ולא משנה ולא דרך ארץ, אינו מן היישוב. אז החברה הקניבלית היא עדיין קרובה בעניינה לפראיות הטבעית. אני הסכמתי הרי שיש יסוד פראי באדם שבא לו מצד נפשו. כן? אדם זאב לרעהו. נכון בלטין? הומו הומיני לופוס. נכון? האדם, ואתה לא יודע לטבעית. מה למדת בישיבה? בקיצור, האדם זאב לרעהו. זה דבר שקיים במישור הראשוני. אבל יש מישור יותר עילאי. יש באדם הערה נשמתית שטובעת ממנו מוסר. מה שמותר
לצאת.
למה? אנחנו רואים את זה במציאות, לא צריך להוכיח. זה דבר שאתה רואה במציאות.
איזה מציאות? הרואים שאתה רואה במציאות
שלך? בוודאי.
אם לא פשוט רואה
שלך. אבל אני שואל מפה זה בא, שבני אדם יחד לך. זה גם חלק מהתרבות האנושית. זאת אומרת, הרי לא מצאנו שהחתולים מחנכים למוסר. זאת אומרת שיש מוסר מיוחד לחברה האנושית בתור שכזאת. כלומר שיש מוסר בלי התורה. דברים פשוטים.
אם ככה, למה התורה נמצא בדברים מוסריים?
זאת קושיה יפה מאוד. זה אני מקווה. זו שאלה יפה. מדוע יש ציוויים מוסריים בתורה? אתה רוצה תשובה?
כן.
כדי שהציוויים המוסריים האלה יהפכו גם למצווה. ואז, בעוד שבטרם היותם מצווה הם מקנים שלמות אנושית, אחרי שהם מקנים להיות מצווה, הם מקנים גם שלמות אלוהית. בסדר? זכות באינסוף. לפני כן קיימתי לא תרצח מטעמים מוסריים, עכשיו אני מקיים לא תרצח בתור מצוות הבורא. זה הרבה יותר חזק. זה עוצמה אחרת לגמרי של דבקות. או, כן. זה לא מה? צריך קודם כל להיות מוסרים. לפני שאתה אוהב את השם, אם אינך רצוי בעיני הבריות, אתה לא יכול לאהוב את השם. כתוב במשנה, כל שדעת הבריות נוחה ממנו, דעת המקום נוחה ממנו. ושאין דעת הבריות נוחה ממנו, אין דעת המקום נוחה ממנו. בסדר? הם פשוטים גבוהים. מעניין, יש מספרים על אחד ממייסדי הכתות באסלאם, שפעם בנו שאל אותו, אבא, אתה אוהב אותי? אמר לו, כן, אני אוהב אותך. אמר לו, אבא, אתה אוהב את אלוהים? כן, אני אוהב את אלוהים. אמר לו הבן, אם ככה, איך אתה אוהב אותי? אמר לו האב, אתה צודק. עזר את בנו והתבודד במדבר. כן, זו התפיסה המוסלמית, שאין אחדות בין האבות, ועוד עוזר. אנחנו אוהבים את בנינו בגלל שהם בריאה של השם. הכל אהבה אחת.
זה נובע אצלם
מתפיסה אדנותית של האלוהות. האלוה הוא אדון, הוא הבוס. לכן היחס שלי אליו זה יחס הכניעה. אסלאם בערבית פירושו כניעה. מוסלים זה הנכנע. סוף של כנען. טוב, כן.
נראה שהוא מדבר על
מוסר. גם. יש מוסר ויראת השם. יש פה שני דברים.
המוסר
שאנחנו מכירים בדרך
כלל, זה הכוונה מוסר יותר
רציף. כן, איך אתה יודע? מסיעת ישרים. בוא ניקח את סביב המסיעים. יש לך מסיעת ישרים מאחוריך? תוכל להביא לי אחד? לא, יש לי פה, יש לי פה. לא צריך. יש בהקדמת המסיעת ישרים דבר מאוד מעניין. הוא מסביר מה זה וללכת בדרכיו. זה אומר ההליכה בדרכיו כולל כל עניין יושר עמידות ותיקונה, והוא מה שבארוזל מהו רחום הפתה רחום. וכלל כל זה שינהג האדם כל מידותיו וכל מיני פעולותיו על פי היושר והמוסר. וחללו חכמינו ז"ל כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, דהיינו כל ההולך אל תכלית ההטבה האמיתית, דהיינו, שתולדתה חיזוק התורה ותיקון אחוות המדינות. הוא אומר את זה על הלכת בדרכיו, שזה כל הספר כולו.
ספר של מגילת
ישרים? כן.
הוא עוסק ביראת הדרכיו, עוסק באהבת השם, ביראת השם,
גם. אבל הוא אומר שהליכה בדרכיו כולל כל עניין יושר עמידות ותיקונה. אם תשים לב, יש בספר מסיעת ישרים שער, שער שנכתב על ידי רמח"ל. ספר מסילת ישרים כולל כל ענייני מוסר ויראת השם. אם הוא אומר גם מוסר וגם יראת השם, משמע שזה שני דברים שלו. יראת השם זאת ההתנהגות המוסרית שתכליתה הדבקות בשם, ומוסר זה ההנהגה המוסרית שתכליתה להיות אדם שלם.
אדם שלא
שונות תורם, הרי אין לו צילה לשרק כדי להתקדם את המידות
שלו,
אז איך
הוא
להתקדם
אותם?
יש לו אתיקה אל מטאריסט. כן? יש לו המאמרות של קונפוציוס. יש לו מאמרות אשוקה. וכולי. יש לו ביקורת התבונה המעשית של עמנואל קאנט.
זה יכול לפעול
ברמה? ברמה של המוסר, כן. לא פועל ברמה אחרת, ברמת הקדושה. כלומר, במילים אחרות, התורה לא ניתנה כדי שנהיה מוסריים, אלא התורה ניתנה כדי שנהיה קדושים. והתנאי כדי להיות ראוי לקבל את התורה העושה את האדם לקדוש, זה קודם כל להיות מוסרי. אם אינך מוסרי, אין תורה. זה גם בספר שערי קדושה לרבי חיים ויטל, הוא אומר את זה בצורה מאוד ברורה. ונראה לי אגב שהמסיעת השערים בנוי על כהרחבה של השערי קדושה. הספר שעמד מול עיניו של רמח"ל כשהוא כתב את המסיעת השערים היה כנראה שערי קדושה.
מה
בין
מוסר
ליחד? איזה
מוסר דיבר?
תלוי באיזה הקשר אתה מבין את הפסוק. הפסוק הזה יש כמה רמות של פירוש. הלאה. אז בואו נראה, לכל זה הזכרתי רק בגלל שאתם מבינים פה, הרב מדבר על זה שזה חשוב ללמוד תורה, חשוב לחזור על הלימוד, וחשוב גם לעסוק במוסר ויראת השם. אז אני חוזר פה למשפט השני, ולשום לב למוסר ויראת השם כפי מסת הפנאי, כי זהו עיקר הכל. ואם כי הזמן האפשרי לייחד ללימודים אלה הוא חלק קטן, אבל הוא נושא פרי ברכה את כל יתר הפעולות והלימודים. כמו שהמוח הוא קטן בשיעורו, והוא מטביע צורת האדם באדם. עד כאן ההערה הראשונה. ההערה השנייה. זה כזה ליקוט. כן? ליקוט מתוך עברות קודשו. נראה לי דוד שלא מצאת את המקום.
עכשיו.
אה. כי זה מהאגרות. הדברים האלה הם לא מהאגרות. הספר עצמו זה לא אורות אגב. זה אורות התורה.
באחד מהאורות.
כי זה אגרות. זה כוח מאגרות. אז סגנון אחר. מאוד, במיוחד שגם הסגנון הוא סגנון ישיר. הוא מדבר אל מישהו. מאוד נבהלתי ממה שראיתי שהנך חוזר רק 3 פעמים על תלמודך. הנני, יודע ועד, על פי הניסיון, כי אי אפשר כלל לזכות בחזרה של 3 פעמים. אתה לא זוכה ללימוד תורה. והרגשך מאוד להרגיל עצמך לחזור לכל הפחות 10 פעמים כל פרק, קודם שתתחיל פרק אחר. כי אם לא כן, אז חבל על הזמן. אתה לומד, כלומר כל הלומד ואינו חוזר, כזורע ואינו קוצר. אז לא אמרתי לך 40 פעם, אבל לכל הפחות 10 פעמים. מה? כל לימודך, מה שאתה לומד, באמת זה עמד 10 פעמים. עכשיו, זה נראה במבט ראשון קצת נבהיל. מצד האמת זה בכלל לא מסובך, כי החזרה השלישית היא כבר מהירה מאוד. אז מהחזרה הרביעית ועד העשירית זה ברפרוף קל, האדם כבר זוכר את הכל.
משעמם מאוד.
לא משעמם, כי פתאום מתחדשת אצלו ההבנה שלא הייתה לו מתוך.
אבל אם הוא קורא את זה מהר זה ממש...
לא הולך, כי הקריאה המהירה מאפשרת לו לפתח הסתכלות אחרת שלא הייתה לו מקודם. לפני כן הוא השקיע את כל זמנו בלימוד האיטי, אז עכשיו זה דווקא היה מאוד משעמם. הוא צריך להבין את הנאמר. עכשיו שהוא כבר יודע, אז עד רבה, החזרה גורם לו פתאום להערות חדשות שלא היו לו מקודם. זה אז מתחיל את מעניין. כן, גם לימוד אמונה, למה? לימוד אמונה זה לא פחות מכל חלק אחר של התורה, אם לא יותר. יש תלמיד חכם, אני חושב שהוא חזר משהו בסביבות 100 פעמים על הספר עניה. 100 גדולים היקרים הללו, תלמוד להרבות עניינך בחוכמה, למגמר ולמסבר. מה זה למגמר?
ללמוד.
מה זה למסבר? לסבור. לחזור על לימודך בחשק ואהבה, לקנות ידיעה שלמה בגפת כסדרן. בגפת גמרא, פירוש רש"י ותוספות. כן? גמרא, פירוש רש"י ותוספות. כסדרן. לעשות העיקר, עיקר. והתפל, תפל. יש אדם שלומד כל מיני ספרים, ספרים שנכתבו מסביב לגמרא, או על יסוד השולחן ערוך. אני יודע, ראיתי אחד כתב ספר, המטבח בהלכה. מה זה המטבח בהלכה? תלמד הלכות מטבח. כן, לא צריך ללמוד על הספר, כלומר על הדברים מסביב. תלמד את השולחן ערוך במקורו. תלמד את הטור מבית יוסף. כן, את הדברים במקורי אותם. נכון, אבל אחת הבעיות ראיתי גם בלימודי אמונה, הדבר הזה הוא מצוי מאוד, שאנשים לומדים כל מיני חוברות וכל מיני ספרים פופולריים שנכתבו במאה ה-20, במקום ללמוד את ספרי היסודות, את הכוזרי, את הרמב״ם, את הרמח"ל, רבנו סעדיה גאון, כל הספרים האלה שהם ספרי היסוד. אחר כך יש ספרים יותר מפולפלים מסביב לזה. מעשה שבמסיבת חנוכה אצל הרב צבי יהודה קוק דיברו התלמידים דברי תורה, ככה הם מקובל, שבמסיבה של חנוכה התלמידים אומרים פלפולים משלהם. אז אחד התחיל לעשות פלפול כזה, אז הנה עשה פלפול כזה, וכל מיני ערבסקות, נשאר לפלפל ככה, ככה, ככה. כן, הרב צבי יהודה דפק על השולחן באמצע הדברים והבהיל את כולם וצעק: רמב״ם, רש"י, תוספות, רם. רמב״ם, רש"י, תוספות, רם. כולם נבהלו וזכרו את זה לכל החיים. זה כמעט התחיל, המגן אברהם אומר ככה, ואתה מביא בו איזה חידוש, איזה פלפל, מה עם היסודות? רמב״ם, רש"י, תוספות, רם. זה סותר. זה סותר, כי אם אין לך יסוד, אז אתה בונה אחר כך תיח.
לא, ברור, אבל אין שום בעיה לעשות באחרונים.
ברור, מי קרא והיה בקיא באחרונים? לא היה בקיא כמוהו באחרונים, הוא לא נגד זה. אבל הוא אומר, אתה לא יכול להגיע לכל הפלפולים האלה אם אין לך בסיס בריא בלימוד המסודר. לכן הוא אומר, לחזור על לימודך בחשק ואהבה, לקנות ידיעה שלמה בגפת וכסדרן, לעשות העיקר עיקר, והתפל, תפל. צריך ללמוד את התפל, אתה יודע שהוא תפל. כי לא ראיתי חכם גדול באמת, כי מאותם שמשימים עיקר עסקם בתלמוד וראשונים ללמוד ולחזור כסדרן ממש, בייחוד בראשית ביקורי הילדות. כן, אם אתה צעיר אז תלמד את הדברים היסודיים, אחר כך אתה כבר מתבגר וזה, אז תתחיל לאסוף הרחבה של ידיעה ותענוג וכל מיני פלפולים. הראשונים קודמים לאחרונים, זה חידוש עצום, נכון? פסקה הבאה: הרגל נא את עצמך ללמוד בעיון ולעיין גם כן לפעמים בדברי ספרי האחרונים בפלפול, כדי שתהיה רגיל בסגנון החידוש שבהלכה כראוי, בעזרת השם יתברך, ביושר ושכל טוב, ולמוד ספרי מוסר ועיון תקבע, ולימוד ספרי מוסר ועיון תקבע בסדר יפה, שלא תבזבז כוחות לימודים מהלכיים יותר מהמידה. פסקה הבאה.
מה זה הלכים?
הלכים הלכתיים. הפסקה הבאה.
מה?
אם יש סדר יפה, אז יש לך גם זמן ללימוד ההלכתי. אם אין לך סדר יפה, אז אתה עוסק בענייני מוסר באופן בלתי מסודר, ואז זה לוקח מהזמן ההלכתי גם. צריך להיות מסודר. משעה הזאת, השעה הזאת אני לומד מוסר. שעה הזאת, השעה הזאת אני לומד הלכה. החלק הרוחני שבתורה, לכל רוחבו, עומקו והיקפו, זה לימודי אמונה קוראים לזה, מוכרח גם הוא למצוא מקום בישיבה. אי אפשר לבנות ישיבה אך ורק על משפטנות תלמודית. את המשפטן, העורך דין, עורך דין של הגמרא, זה לא טוב. אנחנו רוצים לדעת את השם, אז מוכרח להיות שיהיה לימוד רציני בעניינים האלה. זאת אומרת, אנשים חושבים מה זה לימודי אמונה, זה כדי לגרום לי להאמין. פעם הגיע אליי בחור למכון מאיר, אומר לי, אני שואל אותו, אתה רוצה לימוד אמונה או בתוכנית אמונה, תוכנית גמרא? הוא אומר, לא, אמונה אני כבר מאמין. כאילו שלימודי אמונה זה כדי להאמין, לימודי אמונה זה כדי לדעת במה אתה מאמין, והלימוד הזה הוא בירור עמוק, מסולבל לא פחות מכל חלק שבתורה, אם לא יותר. איך כותב הרמב״ם בפירוש המשנה? לבאר יסוד אחד מיסודות האמונה הוא יקר אצלי מכל מה שאבערים. הדבר יותר חשוב, תאר לעצמנו שאדם הוא בקיא בכל התורה כולה והוא קיים את כל מצוותיה, אבל יסודות האמונה אצלו אינם מבוררים, חבל על הזמן. יותר חשוב שיסודות האמונה הם מבוררים, יותר טוב שיהיה גם זה וגם זה. לכן מהרב הגדול, המדרשים, הנגלים והנסתרים, כמו שאני אומר, גם נגלה וגם נסתם, ספרי המחקר והקבלה העיונית, המוסר והרעיון, הדילוק, הפיוט והשירה. צריכים ללמוד איך לכתוב שירים. כמובן, לא של מי תלמד, מה ביאליק? לא. של חכמי אמת וחסידים ראשונים, גם הם הינם גופי תורה, שאף על פי שאי אפשר לתת להם כל כך זמן וכל כך קביעות כמו ההלכות ותלמודים הפוסקים הראשונים והאחרונים, מכל מקום אי אפשר כלל, בייחוד בימינו ובייחוד בארץ ישראל הדורשת תעופה רוחנית מבניה בטבע קדושתה מלאה את כל אווירה, למנוע את כל אלה אם לקחת עבורה מקום חשוב. מה כאן אומר הרב? ארץ ישראל תובעת תחייה תרבותית, לא רק ידענות תורנית אלא תחייה תרבותית, ואין תחייה תרבותית אלא שירה. כן,
אם זה כל כך חשוב, למה לא מקצים
לזמן? כל הזמן
אומר אי אפשר
לצאת את כל הזמן, לא, צריך להיות, זה חשוב, אבל יש עוד דברים חשובים, התלמוד, הפוסקים הראשונים והאחרונים, נכון?
כן, אבל זה כל כך חשוב,
זה כל כך חשוב, וגם אז זה כל כך חשוב. אז מבחינת הכמות, מבחינה כמותית יש יותר זמן לשס ופוסקים, פחות זמן ללימודי אמונה. מבחינה איכותית זה ההפך, מבחינה איכותית לימודי אמונה הם העיקר.
למה לא נותנים בשיעורים
בדקדוק בשירה? לא יודעים? אני לא יודע, לא בדקתי בישיבות. איך עובדים
בישיבות? פה למשל.
פה? מה? פה אין שיעורים ב... טוב, אתם כבר למדתם את זה. לא למדתם? לא ידעתי שלא למדתם. טוב, אז נעשה שיעור בפיוט דקדוק בשירה. אתה יודע למשל מה זה?
זה
קמץ, נכון?
וזה? פתח.
יפה, למדתי אותך דקדוק.
למדנו גם בניינים, עוד פקדו.
כן, עוד פעל, כן, הנה, אתה רואה? מה? פיוט ושירה. הנה, אביד הלוי אומר, כגר תושב אני על גב אדמה ואף כי בבטנה נחלתי. מה אומר כאן אביד הלוי? הוא מדבר על מצבו הקיומי בעולם כמצב פרדוקסלי, הוא מצד אחד גר בעולם, מצד שני הוא תושב בעולם. זה מצב מאוד לא מובן. זה בעצם מסביר מה שאמר אברהם אבינו לבני חת, גר ותושב אנוכי עמכם. מה זאת אומרת עמכם? אני באתי ללמד אתכם שכל אדם בעולם הזה הוא גר ותושב.
שירה עכשיו.
הנה, למדנו על שירה.
שירה,
זה פיוט,
לא?
אה, זה פיוט. פיוט, זה הפיוטים של רבי אליעזר התגן. למשל, אקס קוצץ, ואין קוצץ, קצוצאי וקוצץ. וקצץ, נכון? יותר קשה להבין, נכון? כי זה הפיוט, זה הסגנון של חכמי אשכנז והביזנטיון שפיתחו בימיהם, זה נקרא סגנון הפיוט. יפה. אז למדנו גם דקדוק, גם פיוט ושיר.
שנה די חובה.
כן, עכשיו יש לכם שנה שלמה בלי זה. יש ספר של רמח"ל, לשון לימודים. הספר הראשון שרמח"ל כתב היה ספר כיצד לכתוב שירים. זה ספר לשון לימודים. יש לו גם ספר ההיגיון, הלוגיקה. וספר המליצה, הרטוריקה. יש לו גם ספר הדקדוק. יש ספר הדקדוק של רמח"ל, אתה מכיר?
כן.
מה? של הגר"א? לא, זה של רמח"ל, אמר.
כן,
גם לגר"א, כן. אבל הרמח"ל כתב ספר יפה מאוד בדקדוק. וגם יש לו מחזות תיאטרון שהוא כתב. מכירים את מחזות התיאטרון של רמח"ל? אז יש דבר כזה, לישרים תהילה, מגדל עוז, מעשה שמשון. לא צריך. זה מיותר. חבל על הזמן. זה חלק מהנפש. ודאי. אם אין שירה, אין פיוט, אז יש חיסרון בהרחבת הכלים של הנפש. כמו שכותב הרמב״ם, שהנפש תלאה ותעחור המחשבה בעיון לדברים המכוערים. דוד המלך, אני חושב שהוא היה גם משורר גדול, לא? דוד המלך. מה אתה אומר?
כל הדברים אני אתן לך שובים, אבל אתה יפסיק יוצא לעשות את זה, בן אדם עומד בישיבה, עד יוצא מאוד מוגר, הוא חושב להיות תלמיד חכם, הוא לא הולך להציג אותה, הוא לא יודע להתרון של תלמידה חכון.
טוב, אז הגיע הזמן לעשות. הלאה.
אבל אני אשחק עם לילה, יש בעיה כאילו...
זה לילה.
נאמר, מסע שם, לא יודע, לא קל את המחזה.
זה בעיה. השאלה אם רמח"ל התכוון שיציגו אותם על הבמה. אגב, הציגו את מחזות רמח"ל על הבמה, לא בינואר. והספרות הכללית מחשיבים את רמח"ל בתור ראשית התחדשות הספרות היהודית. ככה מחשיבים אותו. יש לו גם ספר השירים ברמח"ל. כן, בהוצאת מוסד ביאליק, ספר השירים.
הרב, אבל אם זה חלק מהנפש, אז איך אנחנו, אבל...
במה אנחנו כתב שירים?
אבל אנחנו מסתדרת עם זה, עם התיאטרון, לא?
אז זה נמצא פתרונות. נמצא פתרונות. מה?
יש
לו בלי
להקים. שגם, לא יודע.
יש לו בלי להקים. יש לו
בלי
להקים. יש לו בלי להקים. יש לו בלי להקים. אז יש. יש. אי אפשר לתחייה לאומית, זה כלל גדול. אין תחייה לאומית ולא תחייה תרבותית. אי אפשר רק להעתיק את סגנון הלימוד של הגולה, לעשות לו העתקה גיאוגרפית. עד עכשיו למדת בליטה, עכשיו אתה לומד בירושלים. משהו משתנה גם בנפש בעקבות המעבר הזה. כן. לכן אומר, אי אפשר למנוע את כל אלה מלקחת עבורה מקום חשוב. זה פעם בחור נשאת מרכז הרב למד שירי רחל. אמר לו הרב צודה, מה אתה קורא? אמר לו, זה לא יעניין את הרב. אמר לו הרב, אם זה מעניין אותך, זה מעניין אותי. ואז הוא קרא את כל הספר. אני ראיתי בעצמי את ספר שירים, זה נקרא ראייה, השירה העברית החדשה, משהו כזה. ראיתי את הספר הזה, את העותק של הרב צמודה, שהוא קיבל במתנה מאשתו. כן. עם הקדשה, כן.
למה זה נקרא תרבות?
מצבי יהודה. מה?
למה דווקא זה נקרא תרבות?
תרבות העברית היא מורים, מורכבת, לכך נשאר את זה. לא, יש הרבה דברים. תרבות זה מושג רחב מאוד. זה מושג עשיר מאוד. אנשים חושבים על זה תרבות, מזהים את זה עם פנאי. אני זוכר בטכניון, אז שם הרב של הטכניון, הרב זיני, פעם שאל לתלמידים, תגידו לי, מה זה תרבות? אז אחד אמר, זה מה שאתה עושה כשיש לך זמן. זה, אנחנו בעולם כזה, מדולדל מאוד. שבו חושבים שהתרבות זה בעצם הכנל. כן? בעוד שהתרבות זה הכלל העולה מכל החיים כולם. הרבה יותר רציני. כשם.
למה בורחים מזה כל הזמן? אם מתעסקים בדברים היבשים?
כי אין מספיק עוסקים בדברים היבשים.
אין מספיק עוסקים בדברים?
כן. צריך מומחים ליובש. זה חשוב. בלי היובש מה נעשה? כשם. יש לנו תרבות שלנו, תרבות התורנית שלנו. עכשיו, היו בהסתדרות הציונית מחלקה לתרבות תורנית. יש גם בעירייה, בירושלים, מחלקה לתרבות תורנית של העירייה. אגף לתרבות תורנית.
אבל אני חושב שהתרבות מפסידה הכי הרבה מזה, התרבות האמיתית. כי התרבות שמה שרובח זה תרבות הפנאי, ומה שהשאר עושים זה היובש, אז מי באמת מתעסק עם התרבות האמיתית? אף אחד.
אין, נכון. במדינת ישראל אין עדיין עלייה תרבותית רצינית. יש יותר כיפי במקום זה, נכון? זה כיפים, יוצאים לזה הרצאה, משהו כזה. פעם היו אנשים באמת בני תרבות, למשל עגנון לא היה סתם איש המספק כיפים. הכתיבה שלו היא כתיבה שבאה עם מסר מסוים, עם מסר מהפכני לחברה. כשם
היום קוראים לזה חוגים.
מה?
היום קוראים לזה חוגים.
כן, חוגים, זה העשרה, זה יד לקשיש, מה שאתה רוצה. כן. מה אתה עושה מאז שיצאת לפנסיה? או, אני בחוגים. טוב, כשם שהאושר של ההלכה משתלל הוא על ידי ידיעת כל השיטות כולן, בין שהן מוסכמות להלכה ובין שהן דחויות. כן, אתה רוצה ללמוד הלכה באמת, אתה לא יכול לקחת ספר קיצור שבו נכתבת השורה התחתונה. זה אולי שימושי בשלב ראשון, אתה לא יודע מה לעשות, יש לך בעיה עם הפלטה בשבת, אז מה אתה עושה? אתה פותח ספר ואומר לך במקרה כזה הלכה היא כך. זה, יכולים, זה כדי לכבות שריפות. אבל כדי שלימוד ההלכה יהיה לימוד אמיתי שממלא את הנפש בסברה ישרה, בהסתכלות שמחה על העולם, אתה צריך ללמוד הכל. אז ללמוד איך ההלכה הזאת התפתחה, איזה שיטה הובאה, איזה שיטה, איזה סברה נדחתה, ומה בכל זאת מתוך הסברה הדחויה נשאר במקרים מסוימים, ומה עושים בשעתך וכו'.
מה קשר להסתכלות שמחה על העולם?
אם אדם יודע מה שהוא מבין, מה שהוא עושה, אז הוא שמח. אם אדם לא מבין את מה שהוא עושה, הוא לא שמח.
זה עבודת בן?
בן. עבודת בן. לעומת עבודת עבד. יש אדם שעושה מה שאומרים לו. למה? ככה זה. אל תנסה להבין, זה הפקידות. אז הוא יעשה, אבל שמחה לא תהיה. אז הוא אומר, כשם שהאושר של ההלכה משתלם הוא על ידי ידיעת כל השיטות כולן, בין שהן מוסכמות להלכה ובין שהן דחויות, מפני שליבוי הידיעה והכרת הגוונים המרובים והשונים מחכים את הלומד להיות עושה את עצמו, שיעשה בעצמו אדם מקורי היודע לזרות ולהבר, להכריע ולחדש. ברגע שאתה בקיא בכל השיטות של ההלכה, אז אתה קונה, איך אומרים, את הראש. כן, פעם הרב עובדיה יוסף אמר משהו יפה, אמר מי שרגיל ללמוד בית יוסף, טורים בית יוסף, בסוף הוא קונה בנפשו את דרך ההכרעה של הבית יוסף. כן? אז גם במקרים שאינם כתובים בבית יוסף, הוא מתחיל לקנות לעצמו את הראש של רבי יוסף קארו. כן? אז יש פה, הוא יודע להבר, הוא יודע לחדש. זה להבר? לברור. נכון? למה שאלתי אותך אם אתה יודע מה זה להבר? כי ראיתי שאתה לא מבין, ואתה לא שואל. זה מקומם אותי, כשאני אומר מילים, ואף אחד לא שואל מה פירוש המילים, למרות שאני לא מבין. מה זה לזרות? מה זה לזרות? מה זה לזרות?
לפזר.
זה לא לפזר. להפריד את המוץ. כן, מן החיטה.
מן החיטה.
כן, זורקים את החיטה באוויר, אז הקליפות.
הרוח.
כן, הקליפות ברוח, והגרעינים הכבדים יורדים על הארץ. זה נקרא לזרות. זה סוג של ברירה. כמו כן, אז עכשיו זה מה שטוב לאיש הלכה. איש הלכה מפלס את דרכו בין אלף שיטות ומחבר סברות, ובסוף מגיע למסקנה. כמו כן.
לא חייבים
להיות כאלה. לא כולם חייבים, לא כל אחד מסוגל. אבל אם אתה רוצה באמת להיות מאושר בלימוד ההלכתי, אז אתה צריך להיות אחד כזה שיודע את ההלכה. בכלל, אדם לא יכול להיות פוסק אם הוא לא למד תורת בית יוסף. זה הבסיס של הבסיס. תגיד, אבל אני יודע את כל השולחן ערוך, לא אכפת לי את השולחן ערוך. אתה יודע את המקור של הדבר? לא יודע. ואז כשלומדים את המקורות, אז גם טועים בהבנה. וגם כשיש מקרה שהוא קצת דומה, אבל לא בדיוק אותו דבר, אז גם כן טועים. כן. תור עם בית יוסף. תור של רבי יעקב בן הרוש. עם הספר מפירוש בית יוסף ורבי יוסף קארו. כן? רבי יוסף קארו? מה? שולחן ערוך? שולחן ערוך זה קיצור, זה תמצית של הספר בית יוסף. זה מין אנציקלופדיה אדירה, הבית יוסף. מביא את הכל.
מי שלומד פשט עם הדיון,
הוא
לא יכול
לצורך את
שולחן
ערוך בית יוסף? אפשר. אפשר.
פוסטרה
מסוימת, למה שהרב עובדיה יוסף,
למה שהוא
אומר? למה? הרב עובדיה
יוסף אמר
שהוא מתרגל
בבית יוסף, ואז הוא
ילך... מה זה מתרגל בבית יוסף? בית יוסף זה הכל. אז יודעת מה מורכב בבית יוסף? הבית יוסף מביא לך על כל נושא 30 דעות. אומר לך, זה אמר ככה, וזה השיב לו ככה, וזה ההוא עשה לו גול, וההוא עשה לו פנדל. כן? עד שהוא עשה מגיע לזה. מה?
אז הוא מביא את הכל.
הוא מביא את הכל. זה סוג של אנציקלופדיה רבתי. בסדר? אז מה אומרת? כמו כן, העושר האגדי. לא במובנו השטחי, כמו שעשו חכמי אשכנז. מה זה אשכנז? גרמניה. גרמניה. וחשבים שנוהגים בעלי הסמינרים. כי אם במובנו העמוק והפנימי, הנקנה על ידי הגיעה בתלמוד קבוע, המחובר עם קדושה ויראת שמיים תאורה של העוסקים בתורה לשמה. כן, כלומר, אגדה זה לא סתם לדמות מסורות תלמודיות, אני יודע, אפוקליפטיות. אלא כמו שעושים באוניברסיטה. עיונים במחשבת ישראל. שזה בדרך כלל דבר שטחי שבשטחי, ובדרך כלל עם מאות עמודים. של אחד כתב ספר, הוא עשה דוקטורט על הכוזרי רבי יהודה הלוי. מעניין, בן אדם צריך פרנסה, הוא עושה דוקטורט. כדי לעשות דוקטורט, עשה לעשות איזשהו חידוש. אז הוא עשה חידוש. שיש לרבי יהודה הלוי בספר הכוזרי בעצם שני ספרים שונים לגמרי. ספר אחד שבו רבי יהודה הלוי הוא דווקא מסכים עם השיטה האריסטוטלית.
השיטה?
אריסטוטלית. והחלקים אחרים שזה הכוזרי, ששם רבי יהודה הלוי מתברר בתור איזה פנאט בושימונים כזה התנחש.
עם
סנדלים וגרביים. מה? עם סנדלים וגרביים. כן, ועם
M16.
אז זה אומרת, זה מה שכה ההגות הקדומה של רבי דלילי וההגות המאוחרת של רבי דלילי. עכשיו, הבעיה שזה רק ספר אחד, הכוזרי. אז רבי צריך לזהות בתוך ספר הכוזרי. יש קטעים, יש ארבעה סוגי קטעים בספר הכוזרי. חלק אחד שזה ההגות הקדומה, וחלק שני שזה ההגות המאוחרת. ויש, בתוך, יש חלקים נוספים, שזה בתוך ההגות הקדומה, הניצנים של ההגות המאוחרת, וחלק רביעי, הרושם של ההגות הקדומה, בתוך ההגות המאוחרת.
הוא עצמו מסוגל לחזור על
משהו? כן, זה משהו מדהים. אז הוא אומר, מפסקה כך ג' עד פסקה כך ד' זה שייך לאחד. מכף זין עד למד ג' זה גם. משהו מדהים. ברגע שקשה לך להבין את ספר הכוזרי, אז במקום לפתור. להבין שזה ספר אחד ולך יש בעיה שאתה לא מבין אותו אז אתה הולך לחותך אותה לחתיכות
אבל אתה עם הפסיכולוגיה
ולעשות היגיון פסיכיאטר כן, אז זה מה שעושים שם ראיתי אחד כתב ספר מגיה ואסטרולוגיה בהגות ימי הביניים יפה, נכון? מגיה ואסטרולוגיה בהגות ימי הביניים אז מה הוא כותב? אז הוא אחד, כן רבי יהודה הלוי הוא כותב נגד המגיה, נגד הטליסמות, נכון? אבל זה באמת השיטה שהוא מוכר לציבור. מצד האמת הוא מאמין בזה. אז הוא מראה לך שבתוך הכוזרי יש סתירות פנימיות שמוכיחות שרבי יהודה הלוי הוא באמת כן מאמין ביסוד האלילי הזה, והוא זה שהשחיל אותו לתוך היהדות, וזה הגיע לרמב"ן, ובגלל זה יש תורת הקבלה. חדירתה של האלילות לתוך מחשבת ישראל. אשמתו של רבי יהודה הלוי שהסתיר את דעתו האמיתית על זה בכל זאת הוא, איך לומר, הוא הרעיל אותנו בזה. גם כן, 500 עמודים. למה? כי אני צריך להוכיח שאתה מפרסם. פשוט לא יאומן, כן? הייתי רוצה לראות שמישהו במדע, במדע מדויק שהיה כותב דברים כאלה, זה לראות אם הטיל שלו היה יוצא לירח. בקיצור, אז מה שכאן אומר הרב, בדרך אגב, כן? הוא רומז לשטחיות שבלימוד הזה. אז הרב מדבר על לימוד אגדה לא במובן הזה, אלא במובן רציני, שאדם בונה את היראת שמיים שלו בתוך זה. פעם מישהו שאל אותי, האם ללמוד מחשבת ישראל באוניברסיטה? אז אמר, כן, אמרתי, ראיתי בעל תשובה. אני בעל תשובה, ולכן החלטתי ללמוד מחשבת ישראל באוניברסיטה. אוי ואי ואי. אמרתי לו, תראה, אם אתה בנית את עולמך הרוחני מראש, למדת בישיבה, ואתה בנוי, אז הלימודים האלה יכולים להיות הרחבת ידיעות. אם לך כלים, מחקריים וכו'. אבל אם אתה חושב להיות יסודות העירת שמיים שלך משם, זה לא ילך. כי זה לא לומדים את זה מתוך קדושה. אז מה שכן נאמר, כמו כן העושר האגדי, לא במובנו השטחי, כמו שעשו חכמי אשכנז, או שם שנועדים בעלי הסמינרים. כי במובנו העמוק והפנימי, הנקנה על ידי יגיעה ותלמוד קבוע, המחובר עם קדושה ועירת שמיים תאורה, של עוסקים בתורה לשמה, הוא מכשיר את האדם להיות בעצמו איש חי, חיים רוחניים וקדושים באופן שיהיה יכול לחדש דרכים רבים ונשגבים להאיר באורה של תורה בכל הצדדים שהדור צריך להם בימינו זאת אומרת, צריך להיות בקי בכל השיטות, בכל צידי הלימוד בענייני אמונה, גם בסברות שנדחו, ותוך כך אתה קונה לעצמך כישרון לחדש לפי הצרכים הרוחניים של הדור. ממש, מה?
אני קונה את
מה זה
בסברות
שנדחו,
הרי זה...
מה?
זה לא דבר
שאתה יכול... ודאי שדברים שנדחו. למשל, כל התיאור של הקוסמוס שיש בהלכות יסודי התורה והרמב"ם. הכל בנוי על פיזיקה ישנה. אז זה פיזיקה, זה חלק מהלימוד אמונה שלו שם. מתוך זה הוא גם קונה יראת שמיים שם הרמב"ם. אבל כל הדברים האלה אפשר לזרוק לפח היום, כן? או למשל הוויכוחים מסביב לקבלה, כן? על מהות הספירות, כל הדברים האלה שיתווכחו. ברור שהדברים האלה צריכים בירור. מה, סתם ככה כתבו בלי דיונים, בלי כלום? המחלוקות בין המהר"ל לבין רבי עזריה מן האדומים, זה לא דיון.
אבל אני לא יודע אם אני חייב להכריע בזה, כלומר, זה לא כמו...
לפעמים כן.
לא דבר למעשה הוא
כך. לפעמים כן. לפעמים לא. לפעמים אתה אומר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. יש צד כזה, יש צד כזה. וגם זה סוג של הכרעה. ולפעמים אתה אומר, לא, זה אני דוחה, זה אני מקבל. ממש כאותם העניינים והפעולות שעשו בגדולים הקדמונים וחשובי האחרונים בזמנים. פסקה הבאה. אל יקטן ערך של שיעור גפת מסודר בכל יום ויום. הלו, זאת היא עבודת הקודש שגדולי ישראל בכל הדורות נתנו את נפשם עליה, לימוד הגמרא וברור ההלכה ונטיית המשא ומתן של הטלבול והיערה הישרה מחזית גם שמחת את הלב וממשכת את הנפש וחיבת התורה. אז אל תגיד זה דברים מיושנים, לא, זה מהותה של תורה, זה עיקרה של תורה. כן, פעם הרב יצחק שנרסון צד. מי זה הרב יצחק שנרסון? היה בן דוד של הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' צד, שמו היה הרב מנחם מנדל. היה לו בן דוד בשם הרב יצחק שנרסון, פחות מפורסם. הוא אמר פעם משפט יפה, הוא אמר, מי שלא לומד זוהר הוא לא בן אדם, מי שלא לומד גמרא הוא לא יהודי. שם אתה רוצה להיות יהודי ולא בן אדם, או בן אדם ולא יהודי? כן? אולי כדאי להיות שניהם. מה הוא רוצה לומר? שלימוד הגמרא, כלומר לימוד הקבלה, זה דברים רוחניים קלים, ואפשר לומר שהנפש האוניברסלית מתחברת לזה. כן? בתרבות הכללית יש שייכות לדברים האלה גם. לעומת זה הגמרא זה מברר את ה... זה הבצק שממנו נילוש, נילושה הנפש היהודית. מה זה יהודי? אתה חודר פנימה, אתה מוצא גמרא. לכן צריך ללמוד גמרא כדי שנדע מה הם חיינו, מה אנו ומה חיינו. גם אם אדם לא מתכוון להיות רב או מורה או רב.
למה
אנשים קוראים כך? בעליהם לומדים. לאישה יש אופן אחר לתפוס את זה. טוב, זהו.